כן. אז פעם שבה סיימנו במילים, אנחנו בהקדמה. הקדמת נשיאת ישרים. פעם שעברה סיימנו במילים, כי זה דבר פשוט, מילתא דלא רמיא עלי דעינש, לאו הדעתי. והסברנו שהסיבה ששוררת הזנחה כל כך גדולה של מושגי המוסר, מושגי המוסר העמוקים, צורת המוסר לאמיתתה, שראש וראשון להם זה החסידות, שהיא היהלום שבכתר, הסיבה אם כן שיש הזנחה של מושגי החסידות, של מושג החסידות וכל מושגי המוסר בכלל, אמרנו שזה בגלל שאין את הכוח המניע לברר את המושג הזה. למה אין את הכוח המניע? כי אנשים מסתפקים במועט. אנשים מסתפקים במדרגת המוסר הטבעי. לא מרגישים את החסרון הקריטי של מדרגת או מדרגות המוסר הגבוהות, של עולם חסד ייבנה, של מידת החסד. אפשר להסתפק במה שיש, לא צריך יותר מדי. בסדר, מה שיש זה טוב, זה מחיה אותנו, זה נותן כבר טעם לחיים, זה מספיק. לכן זה לא עולה על דעתם של אנשים. כל דבר שלא עולה על דעתנו, כל דבר שלא נמצא בסדר היום של השאיפות שלנו, הוא גם לא מסיק אותנו. אנחנו לא מקצים לו משאבים, לא של זמן, לא של שכל, של התעניינות, של סקרנות. וממילא, תשומת הלב הולכת למקומות אחרים לגמרי. תשומת הלב, כן, הולכת למקומות אחרים. תחומי העניין מאוד מתפלגים לכיוונים אחרים. והנושא הזה הוא לא נחקר, הוא נעזב, הוא בקרן זווית, הוא שמה, שמה. כן? יכול להיות שיבוא יום ומישהו ירים אותו ויתעסק איתו, נמצא חן בעיניו, אולי אז באמת יתחיל איזה רנסנס, תחייה מחודשת של המושג הזה. אבל יכולים לעבור עשרות עשרות או מאות בשנים, והמושגים האלו איש לא יתעניין בהם. יהיו מונחים כך בקרן זווית כאבן שאין לה הופכין, וזו בעיה. כל עוד מדובר על מושגים שבאמת מצד עצמם אין להם חשיבות גדולה, זה שאנחנו לא בדיוק חוקרים, אני יודע איזה דבר מסוים, יודע את הזבוב שבעין של הפיל האפריקני, בסדר, יש כאלה שחוקרים את זה אולי, יש חוקר או שניים שעוסקים בזה, אבל זה לא צריך להיות שיחת היום של כל העולם כולו. זה לא לחם חוקו של האדם, יחסי הסימביוזה בין הזבוב הזה לבין העין של הפיל האפריקני, לא, זה לא. זה חשוב, זה חשוב. ודאי שכל המציאות היא מערכת אקולוגית אחד, ודאי וודאי שיש משקל גם לאותו זבוב, אבל זה לא צריך להיות שיחת היום. יעסקו בזה מי שיעסקו, אנחנו נקצור את פרי המלם ב... National Geographic, נסתכל על תוצאות המחקר שלהם, אפילו נהנה ונגיד להם תודה, אבל, איך אומרים, החיים ממשיכים גם בלי הידיעה, ממשיכים ומתעלים גם בלי הידיעה הזו. אבל, יש תכנים שאי אפשר, שום פנים ואופן, להתנהג איתם כפי המנהג הזה שאנחנו נוהגים כלפי נושאים שהם שוליים בחיינו. והראש והראשון להם זה באמת מושג החסידות על כל מרכיביו, היראה, טהרה, דבקות, אהבה, כל המושגים האלו, כל המידות כולם, כפי שנראה פה בספר הזה, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות. זה נושאים שהדעת לא סובלת, כן? הדעת לא סובלת בשום פנים ואופן שננהג כלפיהם מנהג של זילות, מנהג של התעלמות, של שגרה, של מצוות אנשים מלומדה וכן הלאה. כי, כמו שאמרנו, זה השמש הגדולה, שכאשר היא לא זורחת, כן? כאשר היא לא זורחת בשמיים, העולם הוא אנמי. העולם הולך ונעשה אנמי. דברים לא מתפתחים בו כראוי. השמש היא שמש חולנית, כן? היא מביטה אלינו דרך העננים בקושי, כן? הקרניים הנפלאות שלה מסתננות דרך העננים, נבלמות דרך העננים, כן? והארץ שמשוות כל כך לאנרגיה, לויטליות, לחיוניות שיש בשמש, היא מקבלת בקושי 20% ממנה. אז מה נעשה לשמש החסד שמסתתרת מאחורי ענני הבערות, ההתעלמות, ההזנחה, כמו שראינו כאן, אם זה גסי השכל, אם זה החריפים הגדולים, כל אחד מסיבתו לא מתעסק בבירור הזה, השמש הגדולה הזו מסתתרת לה מאחורי ענני ההתעלמות, והעולם נראה כפי שהוא נראה. הוא לא נראה כל כך רע, זו אמת. יש שיפור. מסתבר שבכל אופן יש משיב הרוח ומוריד הגשם. יש בכל אופן... לא, זה לא הייתה כוונתי. הצורך העניין שלנו זה אחרת. יש בכל אופן איזושהי התקדמות בחשיפת השמש הגדולה הזו. יש, די, זו שאלה. אנחנו מתקדמים כל הזמן. כל הזמן מתקדמים. אבל עדיין יש הרבה מה לעשות בתחום הזה. כן? עד כדי כך שהרב קוק מרגיש צורך עז לזעוק את הזעקה הגדולה לפני הרבה שנים כבר באורות הקודש, בספרו אורות הקודש, הוא זועק את הזעקה הגדולה ואומר שכל מי שיש לו נשמה כללית בדורנו צריך לעסוק בבירור מבואות ומפתחות לכל עניין נשגב. לקחת מושגים שסבלו מהזנחה במשך מאות בשנים, במיוחד בתקופת הגלות הארוכה, שיש מושגים שבכלל לא עסקו בהם, הנפש הגלותית לא מוכשרת לעסוק בהם. זה לא מזונה של הנפש הגלותית. הנפש הגלותית, כן, על שולחנה לא עלו מושגים כאילו, כן, אצל היהודי הפשוט והמצוי. אני לא מדבר כרגע על הרמב״ם ועל הרמח"ל, כן, על יהודים כאלו, גדולי עולם שהיו בגלות, אבל נשמתם הייתה נשמה ארץ ישראלית, והם מאז ומתמיד עסקו בבירור מושגים עליונים. אבל כלל עם לא התעסקו בדברים כאלו, שום דבר. מזונו הרוחני של האדם הוא היה איזה תפריט של מושגים מאוד קטנוניים, יראת התאה, ואני אומר שוב, הספיק על הקיום היהודי שלנו בגלות. לא ביקשנו מעבר לקיום הזה. אבל בדורנו, זה תור הזהב של בירור המושגים. לכן הרב באמת זועק, זעקה נפלאה ואצילית. כל מי שיש לו נשמה, זה לא רק מקום הזה באורות הקודש, אגב, זה רק מה שאני זוכר כרגע. אולי זה אי אפשר לראות מקום שהרב לא כותב את זה, כן? אבל שם זה באמת בצורה מאוד ברורה, בצורה של קריאה גדולה. כן? כל מי שיש לו נשמה כללית, בדורנו צריך לעסוק בבירור מבואות ומפתחות לכל עניין נשגף. זהו, ולא עת להזניח, לא עת להחשות, ודאי, היבר הוא נושאי כלי השם, הבו גודל אלוקינו, הבו גודל אלוקינו, הכוונה היא לקחת את המושגים ולהראות את הגודל שבהם, את האלוקים הגדול שמצוי בתוך המושגים הזה, לא אלוקים קטן, מצומצם, שיש בו כדי להחיות איזה מוסר אישי או קבוצתי, לא, צריך לגלות את המוסר האלוקי באופן גדול שיוכל באמת להביא לגאולת עולם, לגאולת עולמים, יותר מזה להפעיל. זה המשימה שלנו. כן. למה דווקא נשמה כללית ולא נשמה כללית? כן.
למה דווקא נשמה
כללית ולא נשמה כללית? כי... בסדר, אנחנו לא באים פה לפסול אף אחד מהעיסוק הזה, אבל כנראה שיש מי שיותר מוכשר לדבר הזה. אדם בעל נשמה כללית, מי הוא בעל נשמה כללית? האם אנחנו שיושבים ועוסקים פה בדברים האלו, בין אלו שמקשיבים, בין אלו שמדברים, האם אנחנו נחשבים בעלי נשמה הכללית שהרב מדבר עליה? אני לא יודע, לא יודע, אבל ודאי שצריך להיות איזשהו שאיפת גודל. זאת אומרת, צריך להיות נשמה מחדשת, נקרא לזה כך. יש נשמות מחדשות, כן? ויש נשמות משמרות. יש משמר ויש מחדש. אתה צריך להיות בעל נשמה מחדשת, כן? נשמה מחדשת היא נשמה כללית, כן? כחידוש תמיד הוא מתרחב ומתפשט מחוץ למקומו וכולל יותר דברים. לכן הוא יותר כללי. נשמה משמרת היא נשמה שמשמרת בחינה מסוימת, כן? כשל לעצמה. היא פחות עסוקה ביצירת גבולות חדשים, ביצירת התחברויות. זה נשמה משמרת. יש נשמות משמרות, מה שנקרא הנשמות הקבועות לעומת הנשמות המתנודדות. כן? הנפש המתנודדת תמיד היא נעה ממצב למצב. לא מתוך פיזור נפש, לא מתוך נע ונד תהיה בארץ. לא במובן הזה. הנפש המתנודדת היא נפש שרוצה לחבק את כל העולם. היא רוצה לכלול בתוכה ולהיכלל בכל. מתוך הדחף הפנימי הזה היא יוצרת קשרים חדשים. בלי הרף. סימביוזות, כן? בלתי פוסקות. סימביוזות מחשבתיות. יודעת לצרף חול וקודש בכל מיני מובנים, גם מובנים מעשיים, גם מובנים מחשבתיים, גם הרגשים. זו נשמה שחייה לא פשוטים, אבל בה ובשכמותה תלויה התקדמות של גאולת העולם. המחדשים הגדולים הם אלו שיוביאו בשורה של ממש בתורה שבעל פה. כן? המחדשים הגדולים בתחום המחשבה והעיון, אמונת ישראל, כוסרי, הרמב״ם, הביאו חידושים גדולים שבלעדיהם אנחנו לא רואים איך מחשבת האמונה הייתה מתפתחת כראוי ומצידה אותנו לזמנים הבאים. איפה הרב קוק היה לוקח את כל עושר המחשבה שלו אם לא היו קודמים לגאול מבילנה, בית מדרשו של הגאול מבילנה, רבי יהודה הלוי, הרמב״ם, כל השושלת הזו היא למעשה שושלת שכל מרכיביה הם מחדשים גדולים מאוד. מאוד מאוד גדולים. זוכר פעם חמי, זיכרונו לברכה, הזכרתי אותו פה לפני כמה ימים, היה אצלנו בבית, סקופות שהיה עדיין יותר בריא, היה מסוגל כן, לבוא לבקר אותנו גם בשבתות. הוא כדרכו של יהודי ככה למדן, משכיל. הוא היה מסתכל על ספרים. הוא היה מסתכל בספרייה, איזה ספרים חדשים יש, מה קנית, מה הבאת. ולפעמים הוא היה ככה מסתכל, ידיים אחורי הגב ככה, מסתכל על ספרים. לוקח ספר, פותח, קצת מדפדף, שם, ככה. לפעמים שעה שלמה בספרייה. פעם אחת אני זוכר, הוא הסתובב ואומר לי, אני רואה שיש לך פה בספרייה שלושה ספרים רק. כדרכו. היו שם לפחות איזה 1,000, אני יודע כמה. שלושה ספרים, הוא אומר לי. אני אומר, למה אתה מתכוון, יחיאל? הוא אומר לי, אני רואה פה שלושה ספרים. ומה הם? הרב קוק, שפת אמת והרמב״ם. אז מה הכוונה? יש פה אבל יותר ספרים. הוא אומר, אלה המחדשים היחידים. ככה הוא אומר. אלה המחדשים. טוב, הגזים כדרכיו של חריפי שכל, הם אוהבים ככה להבליט, להגיד דברים בצורה מובלטת ובוטה, אבל יש הרבה מן האמת, כן? לא אמת מדעית אמנם, אבל יש הרבה מן האמת בגישה הזו. הרב קוק, הרמב״ם, שפת אמת, הוא מצא בזה חידוש. שיהודי כזה, כן, יהודי יקר כזה, אומר שהוא מוצא בהם חידוש, בעצם הנפש שלו, הטיפוס המשכילי הזה, כן, שבנערותו היה למד בישיבות חשובות וקיבל סמיכה אפילו, היה יכול לקבל סמיכה לרבנות בגיל 16 או 17, כדרכם של של החריפים, הוא היה יכול להיות בקלות איזה רב גדול ביותר, אם הוא היה ממשיך בעולם של תורה. אבל הם אנשים חריפים מאוד, והוא עזב את הדעת כאשר הוא נתפס פעם אחת בעליית הגג, עם איזה ספרים של הרמב״ם, מורה נבוכים, אינני טועה, ואז ראש הישיבה הזה הגיע לאוזניו, וזרקו אותו מהישיבה. ומאז הוא ברוגז גדול היה עם התורה, והתגלגל איך שהתגלגל, וחשפו של דבר שנה ופירש, שנה ופירש, אבל שהוא פוגש את הרב קוק, מה הוא מרגיש בתוכו היהודי הזה? הוא מרגיש אווירה של פיוס. דרכו אני יכול להיכנס פנימה ליהדות. כן? דרכו. שפת אמת. אי אפשר לזלזל בזה. זה עמוק. לא, האמת שהוא גם היה שייך בשורשיו לחסידות גור. אז יש לו אולי איזו סימפתיה מיוחדת, כן? אפילו סיפור שפעם הוא היה אצל אדמו"ר מגור, עם אבא שלו הוא סיפר. כן? הוא היה קטן מאוד, בן 3, בן 4, בן 5, משהו כזה, הוא זוכר ש... אבא הלך לרבי מגור, והרבי מגור שם לו את היד על הראש, כן? הוא זוכר, יש לו איזה סימפה, אבל שפת אמת, לקרוא בשפת אמת, לראות את העומק, גם אם לא מבינים, מבינים שאי אפשר לזלזל. הרמב״ם, היי, בכלל, כן? משכיל כמוהו, ודאי שהרמב״ם מדבר אליו בשפתו שלו, שפת השכל, כן? שכל הגבוה, שכל המדעי מאוד, פלאים, פלא. אי אפשר לזלזל. מבחינתו, להיפגש עם הספרים האלו זה מעין... מגע עם הטבור שלו, כן? עם היהדות, עם הדבר שאותו הוא עזב. בסוף ימיו, ברוך השם, כן? הוא זכה לעשות כמה צעדים משמעותיים מאוד, כן? לכיוון היהדות, ממש בשבוע, בשבועות האחרונים, או בחודש האחרון של חייו. הוא, כן? במשך לפעמים שעה וחצי ושעתיים, לא פסק פיו מלמלל, למלמל תהילים, כן? היינו עושים לו את הספר ביד, והוא פשוט היה קורא, פשוט היה קורא, פרק אחרי פרק. ולא הבנו, פלא הדבר בעינינו. יהודי משכיל כזה, חריף, שאין לו סימפתיה יתרה לכל מיני שינונים כאלו ואחרים. פתאום היה קורא בספר שעה וחצי עד שמתעייף, והולך למיטה וישן איזה 7-8 שעות, שוב שמים לו את הספר ביד ושוב קורא. דברים מופלאים שזר לא יבין, לא מבין איך זה קורה, אבל ברוך השם. בכל אופן, חידוש, זה נשמות כלליות, נשמות מחדשות, נשמות מחדשות. אני לא אומר שלא. ודאי שאין לך אדם שהוא לא קשור. תראה, גם אם אתה קשור רק לאדם אחד נוסף, רק לאדם אחד נוסף, אז החידושים שלך יהיו באינטראקציות בינך לבינו. גם אתה מחדש. כל אחד מאיתנו קשור למשהו. כן? אבל היקף ההתקשרות הוא תלוי בתפקידה של הנשמה. אין פה עניין של יותר טוב, פחות טוב, לא, זה לא קשור בכלל בזה. זה עניין של תפקידים. אבל אין לך אדם שהוא לא מחובר. אם יבוא אדם ויגיד, אני לא מחובר בכלל, אני, כן? כן? אני לגמרי מנותק, זה שקר, זה לא נכון. אין לך אדם שלא מחובר, כן? יש אדם יותר כללי, פחות כללי. על הרב קוק נאמר, אם אני טועה, שמעתי פעם את זה מפיו של הרב. טוב, טעותי עליי, במידה וזה לא נאמר במדויק כך, כי בדומני שמעתי את זה פעם מהרב טאו שלי, שהוא אמר שהרב קוק, הוא נכנס בגדר מה שאמרו בגמרא מסכת שבת, שכל מי שיכול להוכיח את העולם כולו, נתפס על העולם כולו. כך כתוב, שמי שיכול להוכיח את בני ביתו נתפס על עוונותיהם, כי הוא יכול להוכיח. למה לא הוכחת? ומי שיכול להוכיח את בני מדינתו, נתפס על בני מדינתו. כן? הוא היה יכול להוכיח. ומי שיכול להוכיח את העולם כולו, נתפס על העולם כולו. ואם אני לא טועה, אני, זה באופן עקשני, זה פה יושב לי בראש כבר שנים, למרות שזה נאמר לפני איזה 11-10 שנים, משהו כזה, אבל זה לא זז מני, זה אחד הדיבורים שנחקקו לי ביותר באותו שיעור, על המאמר הזה בגמרא, והוא אמר ככה, לא מפורש, אבל זה היה במין חצי רמז. נו, הרב קוק, נתפס על העולם כולו. נתפס על העולם כולו. אני זוכר שלזה הוא התכוון, זאת אומרת, הכרנו קצת את הניואנסים של הרב טאו, אז שפת הגור, שפת הדיבור, הוא ודאי התכוון להגיד שאפשר לראות בזה משהו שכתב הרב קוק על עצמו. על עצמו. נתפס על העולם כולו. הרב קוק הוא כללי כל כך, שהוא צריך לדאוג לגוי האחרון שיושב שם, באים הרחוקים ביותר, לא יודע איזה איים שם, בסוף העולם. הוא צריך לדאוג לו עד כדי כך. המחשבות של הרב קוק משוטטות בתקנת עולם ומלואו, עד אחרון היצורים. זה לא יאומן. כן? תלמידו של הגאון מווילנה היה אומר, רבי מנשה מאיליה, הוא היה אומר, כל עוד שיש תולעת אחת שלחוצה בתוך הסלע, אין משיח יכול לבוא. איפה הייתה המחשבה של הצדיקים האלה? על איזה תולעת של לחוצה בתוך הסלע, כן? על המצוקות של היצורים הקטנים האלו, לא רק על בני אדם. יש מקום שהרב מרמז על כך שהוא, כן, צדיקים במדרגתו, הוא לא אומר זה בגוף ראשון, אבל הרב וינר אמר את זה לא פעם, לפחות 10 פעמים שמעתי את הרב וינר אומר. כל מה שהרב קוק כותב, הוא כותב על עצמו. יש מקומות שהוא כותב בגוף ראשון, אני מרגיש, אני חושב, אבל גם שהוא לא כותב בגוף ראשון, זה הכל יומן אישי פנימי. והרב קוק כותב שהצדיקים העליונים הם עסוקים בתיקון עמלק, עד כדי כך. אפילו עמלק אינו נמחה כי היא מתחת לשמיים, כמו שנאמר, מחות תמחה את זכר עמלק. אלא שצריך כוח גדול וטהרה נשגבה מאוד לייחוד עליון זה. זה, בסדר, אנחנו שומעים ולא מבינים, לא מתחילים להבין מה מדובר, אבל הרב קוק לא סתם מדבר. הוא עסוק אפילו בתיקונו של עמלק מעל השמיים, שורשו של עמלק. הזכרנו את זה שראשו קבור במערת המכפלה, נתגלגל, כן, אל מערת המכפלה, שתמציתו של עשיו, כן, היא תמצית חיובית, רק צריך לתקן אותה, מכיוון שהיא, המרגלית הזו מצויה בטונות ואין סוף של בוץ, אבל הצדיקים הגדולים מסוגלים לעשות את עבודות ההבדלה והבירור אלו. זה המדרגה של הרב קוק. יש בזה מדרגות, מדרגות. שואל אותי, מה איתנו? כל אחד ידע את מדרגת הפריסה של נשמתו. נשאר לחוש את זה עליה, אנחנו נוטים. כן, השתתף בצערם של, 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 של שבלוני, של אלמוני, של אלו שקרובים אלינו בדעותינו, של אלו שחוקים איתנו בדעותינו. זה מראה על מוטת הכנף שלך. ככל שאתה מגלה עניין, כן, ספקטרום יותר רחב, סימן שיש פה יותר מרמז, שנשמתך היא מבקשת מרחבים. זה חשוב. זה מרמז על התפקיד שלך. אתה כבר לא יכול להשתמט מאחריות כלפי הסביבה. צריך לראות איך לממש את האחריות הזו, צריך להכשיר את עצמנו לאחריות הזו, לתקן את המידות, ללמוד תורה. אתה לא יכול סתם להשפיע טוב. אדם שאין לו מילוי, אין לו תוכן, איך הוא יעשה טוב? כן? אבל יש פה יותר מרמז, אתה שייך למסגרות יותר רחבות. כן, ודאי. כן? שפת אמת של הרב מגור, רבי יהודה אלתר. שפת אמת. כן, אבל זה דברים ש... כן. זה ספרים שאולי בשבתות, ככה, בזמנים מיוחדים, אפשר קצת להבין משהו. אבל בדרך כלל זה דברים שבימות החול לא כדאי כך לעסוק בהם, כן? בימות החול אין סייעתא דשמיא להבין את הדברים. צריך המון יישוב הדעת והמון התבודדות פנימית בתוך עצמנו. צריך המון אמיתיות ועצמיות. ימות החול הם ימים מורכבים, זה ימים של גמרא, של בירורים, של מלחמתה של תורה. שפת אמת זה אמיתות קריסטליות מאוד מיוחדות, צריך להיות בשקט פנימי גדול. צריך להיות בנחת, בשלום עם עצמו הבן אדם, בשלום עם סביבתו, אחרת אי אפשר להבין כלום. קשה מאוד, קשה מאוד. כן. כן. לא, הירידה זה הפיבר, זה החום, החום שמבשר על תהליך של ניקיון פנימי. כן? בעקבות המשיח החוצפה יזכה. כלומר, דווקא בגלל שהמשיח מגיע, החוצפה מתגברת. כי החוצפה היא חלק מדרישת האמת. זה כמו העצמאות של הילד בגיל מסוים, שהוא מבטא את העצמאות במרידה. אבל זה גם סיבה לשמוח, כי סוף סוף הוא רוצה להיות עצמאי, נכון? שהוא מבטא את זה, כן? בצורה כזו. אז הרבה מהתהליכים, אז הרבה. כל התהליכים, לא, גם כל להגיד, כבר למדנו שלהגיד דברים אבסולוטיים, אי אפשר בעולם הזה. אבל אין ספק שהרבה, אולי אפילו שגיד, רוב רובם של התהליכים שאנחנו מכירים אותם, לפחות מה שמנו חז"ל, אישה, כן, בת הקום בחמותה וכולי, כן, אישה בחמותה, בת באימה, כל התופעות האלו הם בעצם, הפרשות של תהליך לידה. שהן לא נעימות. הן לא נעימות, אבל הן מבשרים על לידה. כן? צירי לידה, משון ציר, כן? הדלת סובב על צירו. צירי לידה, משהו פה מסתובב, משהו פה נפתח, משהו פה קורה, מתרחש. החכמים הגדולים לימדו אותנו איך לקשר בין ההפרשות, כן? לבין המגמות. לימדו אותנו. הרב קוק מלא מזה, ספר אורות הוא מלא מזה, שיש מלחמות, גם חז"ל אמרו, שאתה רואה מלחמות, אומות מתגרות זה בזו, צפה לרגלי משיח. מה הקשר בין מלחמות לבין משיח? יש פה איזה קשר עמוק שצריך לחשוף אותו. כן? פסיכולוגיית מעמקים מאוד מיוחדת. אבל בסך הכל, זה מרמז על ההתקדמות. אלא שדברים גדולים מגיעים, מופיעים, רוצים להופיע, מופיעים דרך סיבוכים. כבר אמרנו קצת במליצה, כן? אל תקרי מלך מהולל בתשבחות, אלא מלך מהולל בתסבכות, כן? דרך הסיבוכים הוא בעצם מגלה את עצמו. אנחנו חווים את הסיבוך הרבה פעמים ופחות את השיבוך, כן? כיוון שהסיבוך, כן? הוא תופח על פנינו, הוא מאוד גלוי כביכול, כן? והתוכן הפנימי הוא נסתר, כי הוא באחריו, כן? נתן קולו לפני חילו, כן? המשבר הוא לפני המסר. כן? הרעם הוא לפני הגשם. לכן אנחנו חווים את המשבר, ולפעמים נשארים עם הרושם הזה, כאילו זה עיקר התהליך. אבל אנחנו צריכים לשמור את מבטנו, לשמור את יישוב הדעה שלנו, כן? לשמור את עצמנו מלשקוע בתוך הרושם של המשבר. להסתכל מעבר למשבר, מה הוא מבשר, מה הוא מוליד. כמו אישה שיושבת על המשבר, ויודעת שכל הכאבים העצומים האלה מרמזים שהתינוק קרוב יותר לפתח היציאה. זה מה שמשמח אותה, אף פי שהיא קופצת את ראש הגג ואומרת, עזבו אותי, תנו לי ללכת הביתה, לא רוצה ללדת יותר. עוד רגע היא תחבק את התינוק ותהיה מאושרת, האמא הכי מאושרת בעולם. נקווה שבלי דיכאון לידה, כן. אני אומר, זה תהליכים מסובכים, אנחנו יודעים. תהליכים של יחיד, אם זה בלידה פרטית של אישה, כל שכן בתהליך לידה של אומה, אבל זה הכל התקדמות. הכל התקדמות. כן, כן. זה מה שאמרתי, מעבר למה שהסברתי להם.
חייב מאדם פרטי להיות ברם כללי? זאת אומרת,
ברם
פרטי זה יותר
שלילי? זה לא שלילי, אמרנו שפרטי לחלוטין אין. אין אדם שהוא פרטי לחלוטין. אין אדם שהוא פרטי לחלוטין, הוא פחות כללי. כן? זאת אומרת... זה כמו, תראה, יש לך... כמו בצבא, הנה שאני ראיתי, רונה נכנס, חייל. אז בצבא נזכרתי, כן? אז בצבא יש לך אדם שהוא אחראי על כיתה. הוא ממקף. הוא לא מתעסק עכשיו בחשבונות לוגיסטיים של מעבר לחשבונה של הכיתה. יש לו דו שיח עם הדרגים היותר גבוהים, אבל זה לא אחריות שלו כרגע לעסוק בשאלות הפלוגתיות. הוא ממקף. נכון? אתה מבין, אתה רואה. וכן על זו הדרך. יש לך ממפה, יש לך, כן? יש לך מחת, יש לך... וכולי, ככה זה, מגעת ויש לך מחת. זאת אומרת, יש סדרי גודל של אחריות, אבל כל אחד הוא בעצם, יש לו אחריות על משהו. אפילו הממקף, יש לו אחריות על 8 חיילים או 10 חיילים, זה גם כן אחריות כללית. מדרגות, מדרגות. אין לך אדם שהוא פרטי, יש לך אדם שהוא אחראי על בני ביתו. בני ביתו, זהו, אשתו וילדיו. זה גם כללי, זה לא דבר פשוט לנהל, כן, בית במובן הפיזי, כלכלה, במובן החינוכי. צריך להיות גנרל לא קטן, צריך להיות מאוד כללי כדי לנהל בית. לא מספיק בשביל זה אהבה הטבעית שיש לי כלפי הילדים שלי. האהבה הטבעית היא מספיקה רק בשביל שאני לא ירוג את הילד שלי, גם זה לא מספיק היום, בצערנו. האהבה הטבעית היא רק מספיקה בשביל ההתחלתה של הקשר המשפחתי. אבל מעבר להתחלתה הזו, יש המון משימות שאם אתה לא כללי באיזה מידה, אתה לא מסוגל לבצע. אז אין לך אדם שהוא לא כללי, וגם אדם שאין לו משפחה. אין לך אדם שלא נמצא בסיטואציה שהוא צריך, כן? להיות קצת אכפתי. כן? אבל יש יותר כללים. מדרגות יש בזה הכל. יש בזה מדרגות. כן. על מנת לתת.
מדברים על יותר אמונה, שבגלל האדם
אני לא יודע, תראה, אני לא מכיר את מה שנאמר שמה. אני גם לא שמעתי ממך את מהלך הדברים. אני לא יודע איך הגיעו לזה, בטח יש שם איזה כמה וכמה הקדמות, כדרכו של הרב שלום ברוך, זה איפה זה בניקה. כדרכו, המהלכים הם מהלכים ארוכים, מהלכים שיש בהם הקדמות רבות, אני לא יכול, אני לא בקיא בכתבים האלו. כן, אני לא בקיא בזה. דברי שלום, בספר דברי שלום, אני לא בקיא במאמר הזה, לא יודע מה מדובר, היינו צריכים לראות שם את ההקדמות כדי להתייחס לזה. אני לא יודע. לא יודע מה הכוונה. אבל זה לא ככה, האמת היא, תראו, אני אגיד לכם, האמת היא שזה לא ככה נושא שלנו. אנחנו כבר... זה נושא מעניין כשלעצמו, לא רק מעניין, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל אני מאמין שפה במקום הזה יהיו ודאי רבנים כאלו שהנושא הזה הוא עיקר התפריט שלהם. אנחנו רוצים באמת להיכנס פה למסיעת ישרים, להמשיך למסיעת ישרים. כן? אז אם רגע, ננסה רגע לחזור לראשית דברינו, רק נאמר ש... כן? המושגים הכלליים האלו, מושגי החסידות, לא מספיק עסוקים בהם, כיוון שחסר, דחף, מניע, כן? תחושת חשיבות, חיוניות, להשג מושגים האלו. כן. ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בם. כן? גם זה אמרנו. אני לצערי לא יכול להגיד עמוד, כי יש פה ספרים מספרים שונים. מה רוצה? זה בהקדמה. כן? אם יש לך את הספר הזה, זה בכלל טוב. אז אני יכול להגיד לך, זה עמוד ד', אני יכול להגיד לך, קצת אחרי אמצע העמוד בספרים האלו. כן. אם כן, בסוף דבריו, שקראתי כרגע, אומר הרמח"ל, כן? אומר לנו, אל תסמכו על כך שיש לכם את ההתחלות ואת היסודות של המידות בתוך הנפש. כל זה התחלה ויסוד, כל זה צמחים קטנים, צמחים מאוד מאוד קטנים שצריכים הרבה השקיה וטיפוח. ואם לא תשקה ותטפח, קרי, אם לא תלמד ותעמיק, הם יישארו בצורתם הילדותית, הראשונית, הבסיסית, הפרימיטיבית, ולא יביאו ברכה לא לך ולא לעולם. ככה אי אפשר להניע את גלגלי העולם, ככה אי אפשר לקדם את העולם, ככה אי אפשר לפתור את המורכבות של העולם הזה. העולם הזה יש בו מורכבות מופלאה, כן? מורכבות גדולה בין טוב ורע, בין אור וחושך, כן? בין חול וקודש. המורכבות הזו לא ניתנת לפתרון. אם לא פועלים בתוך המורכבות האלו, מידות מפותחות מאוד. כל מידה שאינה מפותחת מטבע הדברים, ברגע שהיא נכנסת לסבך ולמורכבות של המציאות, היא הולכת הצידה. אדם בעל מידה לא מפותחת הוא אדם שבדרך כלל מעדיף לשבת בצד ולא לקחת חלק בבירור המציאות המורכבת. אנחנו רואים את זה הרבה, מיוחד בתקופות הגלות, שעם ישראל היה מונע ממידות יותר פשוטות ובסיסיות. אנחנו רואים שלא היה דיאלוג של ממש בין עם ישראל לאומת העולם, אלא בעיקר היה הסתתרות, כן? הייתה הסתתרות, התגוננות, עיסוק בטיפוח ופיתוח חיינו, כן? האמוניים, אבל התעלמות, התנקרות, התבדלות מוחלטת מן הגויים. לא יכולנו לקחת חלק בדיאלוג שבין חול וקודש. ככל שהמידות מתפתחות, אז ככה יותר ויותר מסוגלות להתמודד עם המורכבות שבין חול וקודש, וגם למצוא את שביל הזהב שבין שתי המרכיבים ההופכיים האלו לכאורה. אתם תוכלו לראות את זה, כל אחד יוכל לראות גם לפי מדרגת מידותיו, עד כמה הוא מסוגל באמת להיות שותף פעיל, כן, שמכבד את עצמו בתוך הדיאלוג הזה. אם אתם פוגשים הופעות של חולין, ואתם רואים שהנפש, היכולת הנפשית שלכם, לא מאפשרת לכם לקחת חלק בדיאלוג, אלא אתם נופלים אל תוך החולין הזה, ומאבדים גובה וקדושה, סימן שהמידות לא מתוקנות מספיק. או שהן מצומצמות, קטנות, או אפילו מקולקלות. מידה מקולקלת היא תכף ומיד מפילה אותך אל תוך המקום הלא פתור, כן? של הקונפליקט הזה, המקום הלא פתור, כן? של הקונפליקט הזה, ואין בידך להושיע. לכן צריך לדעת להיזהר לאיזה מערבולות להיכנס, ואיפה להישאר מבחוץ. כמו אדם ששוחה באיזה מקום שיש בו זרם חזק, כן? יש מקומות שהזרם יותר חזק. ככל שהים הזה או האגם קרוב למקום השפך, שם הזרם יותר חזק. אם אני לא יודע לשחות ברוורס, או אני לא יודע לנווט בתוך הזרם, אני לא אכנס למקום הזה. אבל אני יכול לסחות שם רחוק ממקום השפך. אני יודע, 20 קילומטר ממקום השפך, שם הזרימה מורגשת בצורה מאוד חלשה. אגב, אם אני ארדם, אני יכול גם משם להגיע מהר מאוד לשפך. זה מאוד מסוכן. אבל אני מסוגל להתמודד כרגע עם הזרמים שנמצאים במרחק של 20 קילומטר מהשפך. אותו דבר גם פה. כן? מערבולת הכוחות העצומה שפועלת בתוך המציאות, שביסודה של המערבולת הזו, יש למעשה התגוששות ומאבקים בין שני כוחות מרכזיים, שהאחד מהם הוא כוח שורשי, שזה הטוב, והשני זה כוח ענפי, שזה הרע. שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיומו לצורך הבחירה החופשית. כן? המאבק הזה קיים בעולמות העליונים, בעולמות העליונים שאיננו לא יכולות לראות את זה. אבל משם המאבק הזה מקרין אל עולמנו זה. מקרין אל תוך הנפש, ואז אנחנו מרגישים את המאבקים כבר בדמות תאוות ויצרים, פה זה כבר הרבה יותר ממשי, אבל כל זה מוקרן ויונק מהמאבק שיש בין הטוב והרע הרוחניים, שזה מאבק שמתרחש בעולמות עליונים, בספירות אחרות. ואנחנו, וככל שמידותינו פחות מתוקנות, פחות משוכללות ומפותחות, אנחנו צריכים לדעת, כן, את הגבול בכניסה אל תוך שדה הקרב הזה. איך לדעת את הגבול בדבר? להיזהר מזה מאוד. כן. זה לא חסר, לא חסר, זה מסוכן מאוד. אני כנראה אמרתי זה. בעצם עובדה שחזרתי על דברים זה, היה מקום להבין שאמרתי כך. נדמה לי שאמרתי, מה אמרתי? מידות, אמרתי לא מפותחות, גם זה לא יפה. לא משוכללות אמרתי. גם זה לא יפה. לא מפותחות. זה לא יפה. אולי רק נגיד שהיה, כן, היראה, יותר יראת התאה, יראת העונש. כן, אפשר להגדיר את זה יותר טוב, אבל צריך מאוד זהירות, חס ושלום, זה מה אנחנו יכולים להגיד, זה דורות מופלאים ומיוחדים, אבל עבודת השם שלהם הייתה עבודה שונה. היה בה היבטים אחרים, היה בה דגשים אחרים. כן, כן. הרצל לא, הרצל הוא סך הכל ניסה על איזשהו גל של מחזיר שכינתו לציון. שמה שיפנים הרצל מתוך הגל הזה, זה את התנועה או את ההגיונות המדיניים שלו. הוא סך הכל רחב על גל של מחזיר שכינתו לציון. אם הקדוש ברוך הוא היה משיב את הרוח הדרומית הזו, אז הרצל לא היה ניסה עליה, כן? או את הרוח המערבית, לארץ ישראל, מערבה. אם הוא לא היה אז, כן, משיב את הרוח הזו, הקדוש ברוך הוא, לא הייתה מתפתחת שום מחשבה, כן? ציונית. לא הייתה מתפתחת שום מחשבה של שיבה לארץ ישראל. יש פה רכיבה על גל, כן, שהקדוש ברוך הוא התחיל לעורר אותו. זה ודאי. וכל אחד תפס מן הגל הזה משהו אחר. כל אחד לפי עולם המושגים שלו, לפי ההכשר האמוני שלו. הרצל תפס מה שתפס, הרב פינס תפס מה שתפס, הרב גוטמאך תפס מה שתפס, הרב קוק, כל אחד תפס לפי, כן, כל אחד לקח את הרוח הזו והביא אותה למקום של תודעה אחר, כן? כל אחד יסתכל מה הוא כתב בספרים שלו, מה הרצל כתב בספר שלו, מה הרב קוק כתב בספר שלו, מה הרב מוהליבר כתב בכתבים שלו, כאשר הוא יסתכל על הגאולה הזו, מה החפץ חיים כתב, מה הגאון מבין לכתב, תסתכל על ספרים, תלמידי הגאון, התקופה הגדולה, כן, תור, כל התור, התקופה הגדולה, שם אפשר לראות מה היו הגיונותיו של הגאון מבין לה, כאשר הוא חזה והתבונן בתופעות ובתהליכים האלו. כן? הרצל תפס מזה משהו מאוד 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 ראשוני. כן? שעניינו בעיקר היה לבצר את המסגרת, לחזק את המסגרת הפיזית של האומה. כן? הוא בעצם יצר את הרחם, את בית הרחם. אבל התוכן של הגאולה לא שייך אליו בכלל. התוכן הגאולי לא שייך אליו, הוא לא עסק בזה, הוא עסק בתכנים החומריים. כן? בתכנים החומריים, בתכנים הקיומיים, מה שנקרא. ריבונות, טריטוריה, בית לאומי, מקלט בטוח, כל המושגים האלו והדומים להם, זה היה בעצם תחום ההתגדרות של הרצל. וזה החלק שנתן לו הקדוש ברוך הוא להתגדר בו. זה היה תפקידו. אבל כל מה שנוגע בתכנים האמוניים, הוא אפילו שרח מפעם לפעם והשמיע דברים מוזרים ומשונים. סוף ימיו הוא חזר בו, כן? התקרב לתשובה בביטויים שלו. כן? מסכת חייו של הרצל, מסכת חיים מורכבת, שהיא נעה לציר שבין כפירה ואמונה. כן? סוף דבריו מוצלחים יותר מראשית דבריו. אבל בסך הכל הוא תפס את הפן הקיומי של האומה. ובזה הוא מסר את נפשו עד כמה שהוא יכול היה בתקופה, בנסיבות, בתנאים שהיו אז, כן? גם לשרידי החרב שהיו בארץ והעם בגלות, אי אפשר היה מעבר למה שהוא עשה. באו אלו אחריו, לקחו את היסודות שהוא הניח ולקחו את זה הלאה, עד שיתרקם מזה חזון המדינה כולה. זאת אומרת, קמת המדינה, כן? אבל זהו, זה מה שהוא תפס. אבל הוא לא המציא, הוא לא בדע את זה מליבו, בשום פנים ואופנה. והכל תהליכים אלוקיים שבני אדם מזהים, מרגישים בהם, ומשתלבים בתוכם לפי מדרגת המודעות האמונית שלהם. כן. ואז זה אומר הרב, מביא את הפסוק באות התשובה, כן, זה ביטוי, פסוק, רשע יכין וצדיק ילבש. ביטוי אולי קצת קשה, אבל אין הכוונה רשע במובן, לא, זה לא פרשב, פשקבילים, מאה שערים, רשע, זה לא הכוונה, אלא רשע יכין, הכוונה היא רשע, למה צריך להאמר רשע? אבל כך כתוב, ככה הרב קוק מביא את זה באורת התשובה. אבל זה לא מובן שם מתלהם, זאת אומרת, צריך להבין את העניין. רשע זה מישהו שלא יודע את המגמה האלוקית של מה שהוא עושה. הרצל לא יודע את המגמה האלוקית של מה שהוא עושה. הוא לא יודע את המגמה האלוקית. הוא ראה מגמות מאוד מאוד קרובות. זה המובן רשע. כן? זה נקרא רק של עצמו. ראשי תיבות רק של עצמו. הוא רואה את התועלת הפרטית שלו, לא רואה את התועלת של השם יתברך, של המגמה הכללית, של הטוב הגמור, הוא לא רואה.
פרט של העם, אתה
חשב
יותר על העם.
כן, רק של עצמו, כן, אבל מגמות פרטיות, אפילו לאומיות, אבל פרטיות. שיהיה לנו איפה לשים את הרגליים, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו. זה היה המחשבות שלו, מקלט בטוח. כן, אז זה נקרא רשע יכין, וצדיק ילבש. הצדיק לוקח את מה שהוא יכין ולוקח את זה למקומות הרבה יותר תכליתיים, למגמות הרבה יותר רחוקות, הרבה יותר גאוליות, משיחיות וכן הלאה. זה רשע יכין, צדיק ילבש. כך הוא מביא בעוד תשובה הרב. הוא צא נחדל את אינני טועה בספרים הצהובים. אינני טועה. טוב. אז יעבור עליהם, מה הוא גר? אם לא יעסוק בהם, יראה פרטה ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בהם. עד לכאן, פעם שעברה, עשינו קצת חזרות, קצת הרחבות, עכשיו אנחנו ממשיכים. ראה, כי אין דברי החסידות בענייני עירה ואהבה, ותארת הלב, דברים מוטבעים באדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשינה והיקיצה, הרעב והסובע, וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. ולא ייבצרו גם כן מפסידים להם, שירחיקו מן האדם ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. הרב פה, רמח"ל, אומר לנו דבר מאוד מאוד חשוב. שימו לב מה שהוא אומר לנו. מאיפה נובעת הטעות שאפשר להשאיר את המידות על מהלכן הטבעי מבלי לחשוף בהם עומק נוסף? מאיפה זה נובע? מהקבלה שקרית מוטעת שיש בין מערכת הכוחות הטבעית כדוגמת הראייה, השמיעה, היקיצה, הסובע. כל הכוחות הטבעיים האלו נמצאים בתוכנו משחר לידתנו, ותפקידנו זה רק לשמור על הקיום שלהם, לא צריך לפתח שום דבר. הלוואי שנשמור על חוש הראייה שלנו כמו שצריך, לא צריך להוסיף כלום. הקדוש ברוך הוא שם בתוכנו את היכולת הזו בשיאה, מגיל מסוים, ומעכשיו זה רק לשמור על הקיים, לעובדה ולשומרה. נגמר הכל. האדם ניזון מהמון כוחות טבעיים. המון כוחות טבעיים יש בתוך האדם, כן? הנפש שלנו והגוף מרושתים באין סוף כוחות טבעיים שהם בעצם אחראים למשק הקיום היומיומי שלנו. וזה לא רק כוחות פיזיים כדוגמת שינה, רעב וכולי, כן? יש גם כוחות נפשיים בתוכנו, זה המידות הטבעיות שמשחר ילדותנו, אלוקים עשה את האדם ישר, נמצא שהאדם חווה חוויה של זרם חיים טבעי אדיר, ובתוך הזרם האדיר הזה, מה הוא צריך? מה דורשים ממנו? על פניו זה נשמע דרישה קצת מוגזמת, הייתי אומר. מה דורשים ממנו? זה לא הכל. חפש מעבר. יש יותר גבוה מזה. יותר גבוה. הרבה יותר גבוה מזה. אל תסתפק בעובדה שאתה לא רוצח. יפה. הנה, יש לך תעודת יושר, לא רצחת. אבל אולי רצחת בהלבנת פנים, אולי לא רצחת בסכין, אבל רצחת במילים. פה כבר צריך מידת זהירות אחרת. כלומר, מידת הזהירות מפני הרציחה נכון שהיא מעניקה לנו את הבסיס הקיומי הראשוני שלא תרצח, כי אחרת חס ושלום היה מצב נורא והיום. אבל האם זה המקסימום? האם לחיים כאלו נברא האדם? האם מה שנדרש מאיתנו מבחינה מוסרית זה מה שנדרש מאיתנו מבחינה תפקוד פיזי? האם כמו שלא צריך לשנות כלום בעין, רק להשאיר אותה כמות שהיא, כי הקדוש ברוך הוא עשה אותה הכי טוב, לא ביקש לך את ההתערבות שלך, אתה לא צריך ללמוד איך רואים, לא צריך שום דבר. הוא נתן לך את הכלי הזה עם היכולת, שמור על זה, נקודה. האם כמו שזה באיברים הפיזיים, כך זה גם באיברים הנפשיים כדוגמת המידות? האם גם פה אני יכול להגיד למידה, עד פה תבואי, לא צריך לשכלל, כל המוסיף גורע, אל תתערב במעשה האלוקי? זו השאלה. רבים רבים משיבים על השאלה הזו, איזה תשובה? כן, זה אותו דבר. לא צריכים להכניס את אלוקים בתוך המידות. לא צריכים להכניס את היסוד המפרה הזה בתוך המידות. מה הוא רחום, מפתה רחום? מי אמר שצריך להגביל את מידת הרחמים שלי, מידת הרחמים שלו? די מה שאני מוצא את מידת הרחמים הטבעית, מה אני צריך את הוא? יש בי מידת רחמים טבעית, מצפון, מוסר כליות, דרך ארץ, יש את זה גם ליונה, יש לחתול, יש לנמלה. המציאות יש בה הרבה מאוד דרך ארץ. מספיק, מה אני צריך להכניס עכשיו את מי? אותו. מה אני צריך את ההתמחות הזאת, הספציאליזם הזה של הזהירות, של הזריזות, של הנקיות, של הטהרה, של האהבה, של הדביקות, של העירה? למה ליצור את כל הבלגן הזה פה בפנים עכשיו? המציאות זורמת כל כך נחמד ויפה, עכשיו אתה מתחיל להתערב בתוך המציאות. אתה מתחיל לשנות עכשיו, כן? בתוך המידות, בעומק המידות, אתה מתחיל לשנות שם דברים. מה אתה מתערב? זה סכנת נפשות. עזב את זה בחייך. בוא נשמור על הקיים ונגמר הסיפור. זה קורה לנו לא פעם בחיים. זה הלך לך הגדול של אברהם אבינו. אפילו אברהם חשב להסתפק באיזה מדרגה מסוימת. אפילו אברהם. הוא יצא, אבל לא יצא מספיק. עד אמצע הדרך, היה צריך להגיד לו, לך לך, לך עוד. עוד להשתכלל. תכניס עוד מימד לתוך המציאות האמונית שלך. נכון שגילית הרבה עד היום, פנטסטי. אבל יש חשש של ממש, שאם לא יהיה את הדחף האלוקי ללך לך, הוא עשוי פה עכשיו להישאר באמצע הדרך, מי יודע כמה מאות שנים. הוא ובניו אחריו, מי יודע? בא הקול האלוקי ואומר, לך לך, עוד מדרגה, עוד עומק, עוד מימד, למידה הזו, למידה הזו, למידה הזו. אומר לנו הרמח"ל, ראה. ראה, הביטוי כאן שהוא משתמש בו, ראה, זה ביטוי של קריאה להתבוננות. ראה. בוא ניכנס פנימה לתוך הנפש, ונעשה חשבון נפש אמיתי. מה הבעיה שלך? למה אתה לא עובד על המידות? תתבונן ותגלה דבר מדהים. כי אתה חושב שיש השוואה בין כוחות הטבע הפיזיים לבין כוחות הטבע הנפשיים. ולא היא, כי אדם לעמל יולד. נכון שכוחות הגוף ניתנו לך, כי אם היית צריך ללמוד, אם היית צריך ללמוד כדי לראות כמו שאתה צריך ללמוד כדי לפתח מידה, אז היית כבר מזמן כנראה לא חי, נתקל בהמון דברים. אם היית צריך ללמוד איך לאכל את האוכל, תארו לכם שאדם היה צריך ללמוד איך לאכל את האוכל. נו באמת, אז מי שאין לו כסף ללמוד לא יכול ללמוד איך לעכל, אז הוא לא היה מעכל את האוכל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפקיע מאיתנו את כל קבוצת התפקודים האלו, מה שנקרא פעולות לא רצוניות. הפקיד אותם ביד הטבע, שחרר אותנו לעיקר הפעילות, שהיא פיתוח ושכלול ושדרוג של המידות. שזה עיקר עניינו של האדם. בצלם אלוקים ברא את האדם, בצל ובדמות אלוקים. מה הוא רחום? אף אתה רחום, תדמה לו. עכשיו אתה רוצה לקחת את כל היתרון המיוחד הזה שלך, לקצץ לו את הכנפיים ולהיות כאחד מבהמות השדה, בהמה, בה, מה. מה שיש בה זה מה שהיא. לא צריכה להתפתח, לא להשתכלל, הכל אותו דבר, בדיוק. האדם הוא הולך על שתיים. בעלי חיים מפחדים הוא הולך על שתיים, זה מעניין. אפשר לראות בעלי חיים שהם רואים אדם הולך על שתיים, מפחדים. כי הליכה על שתיים, בעל חי מרגיש שמי שהולך על שתיים, הוא לא קשור לקרקע. הליכה על ארבע זה קשר עמוק לקרקע. הליכה על שתיים זה זה דבר נורא מוזר. תנסו פעם להיכנס ככה עם דמיון קצת ילדותי, כן? ולהסתכל על עצמכם, על עצמנו, שאנחנו הולכים על שתיים. זה נורא מצחיק שאנחנו הולכים על שתיים. תחשבו על זה. ראיתם פעם דוב הולך על שתיים? שהוא מראים שתי, כן, יודע, או איזה משהו שהוא הולך על, כלב הולך על שתיים. זה נורא מצחיק, כן? הוא הולך על שתיים. אבל אתה הולך על שתיים כל רגע. זה דבר מוזר, כן? דבר מוזר. גם לנחש היה רגליים, הוא הולך על שתיים. אדם הולך על שתיים זה דבר מוזר. מאוד מוזר. מה זה הליכה על שתיים האלה? זה מראה שהאדם קשור עם שתי רגליים, מה שנקרא רגליו בארץ וראשו בשמיים. יש בו נטייה חזקה כלפי מעלה, כבר דיברנו על כך, שלכן נקרא אדם מלשון אדמה ומלשון אדמה. מצד אחד אדמה לעליון, מצד שני אדמה הוא קשור לקרקע. מהצד הטבעי שלך אתה קשור לקרקע, הטבעי פיזי, הטבעי מוסרי, מהצד הרוחני אתה שואף כלפי מעלה. ולא ייתכן שסדר היום שלך לא ייתן ביטוי לאדמה. לא ייתכן. האדמה צריך לפעול עליך, על המידות שלך, על המחשבה שלך, על הדיבור שלך. איפה הנוכחות של האדמה בדיבור שלך? כמו שמפיו של הקדוש ברוך הוא יצא הביטוי, אנוכי השם אלוקיך, כל העולם כולו נתמלא בסמים. כאשר אתה מדבר, העולם מתמלא בסמים? או שהדיבור שלך, המרכיבים של הדיבור, המרכיבים של הדיבור זה כוחות נמוכים, ירודים, שמוטב שהיית מכסה את צעתך, יתד תהיה לך על אזניך וכיסית צעתך. אלו דברים שראוי לחסות אותם אולי, דברים ביטלים, חסרי משמעות, כל שכן דברים שליליים וכן הלאה. האדמה, לא בפניקה, לא בעצבנות, ודאי שלא. הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא מכה אותנו בשוט, בשבט פיו. כן, זה לא עבודת פרח. כן? והנוגסים עצים, נחפזים, קלו מלאכתכם. זה לא עבודת פרח, זה לא שוטרי מצרים. הקדוש ברוך הוא לא שוטר מצרי. הוא מלא רחמנות. אבל לא ייתכן. בשורה התחתונה של הסבלנות, לא ייתכן שאדם ינצל את הסבלנות האלוקית כדי להשריש בו טעויות, להשריש בקרבו טעויות בהבנת הייעוד שלו. לא ייתכן. הייעוד של אדמה. לכן הוא אומר, ראה, בוא ניכנס לנפש, בן אדם. אחת ולתמיד נעשה איזה MRI. בוא נראה את התפקודים הפנימיים של הכוחות הנפשיים שלך. אני נכנס פנימה ואני רואה שבתוכך יש המון כוחות שקוריות מידות, והכוחות האלו, היום אתה בן 20, 30, המידות האלו הן בנות 4, 5, 6. אתה מתבגר בגיל הכרונולוגי, אבל הגיל הנפשי שלך? אתה יודע מה? אתה פחות טוב מאשר היית בגן. בגן עוד היית תמים. עכשיו אתה כבר לא תמים. כי כשלא מפתחים דבר, אז מקפחים אותו. אתה לא יכול להשאיר את הדבר כמות שהוא. גם המידות הטבעיות שמשוועות לפיתוח, כן? ברגע שאתה לא עוסק בהם ולא מגדל אותם, מה קורה? הן פשוט יורדות. אז ראה, תתבונן את אורך ותראה שאתה מזניח שנים על גבי שנים את הפיתוח שלהם. אתה לא מזבל, אתה לא משקה, אתה לא חושף לשמש, אתה לא מעניק תנאים אופטימליים למידות כדי שיתפתחו. ולכן אתה לא מסוגל לתפקד עם הסביבה שלך. יש לך חוסר בשלות נפשית. צריך להבין, אדם שמידותיו הן קטנות, הוא לא מסוגל לטפל באתגרים סביבתיים. ביחסים של בן אדם וחברו, הוא נפגע, הוא מקנה, הוא מתגאה, כן? הוא חסר ביטחון עצמי. כל זה תוצאה של מידות לא מפותחות. הוא לא יודע לנווט בתוך המציאות. ויותר מזה, כשלא יודעים לנווט במציאות, הסביבה נהפכת לאיום. ואם אתה מאיים עליי, יש לי כבר סיבה לשנוא אותך, נכנסת פה שורה שלימה של מידות נוספות, שלפני כן לא היו רלוונטיות. אבל ברגע שאתה מאיים עליי, אני חייב להשתמש במידת השנאה. כן? האיבה, זה מידות מסוכנות מאוד, אבל עם תוצאה של חוסר בשלות נפשית וחוסר יכולת התמודדות. זה כמו ילד הקטן שנולד לו עוד אח, אז הוא מתחיל לקנא, והוא לא יודע איך להתמודד עם מציאות של ילד נוסף בתוך המשפחה. כשהוא יגדל, הוא ידע, אדרבה, ילד שיש לי אח חדש, אני יכול לעזור לו, לשמוח על הגעתו. יש ספרים כאלה שסיפורי ילדים, שעוזרים לילדים איך להתמודד עם תופעה כזו שפתאום יש ילד חדש בתוך המשפחה. כי לפעמים התופעות הן מאוד בוטות מצד האח, כן? הבחור. שמצטרף עוד ילד, התופעות הן מאוד בטות, יכולות להגיע אפילו לפיקוח נפש לפעמים. איך מתמודדים? הוא לא יודע להתמודד עם זה. לא יודע להתמודד. אבל זה לא רק ילדים, זה גם אנחנו. אני אומר לכם דוגרה, אני מסתכל, כל אחד עם העין שלו, אבל לא אכפת לי, אין שום בעיה לספר לכם על זה. כשאני מסתכל לפעמים על התגובה, לפחות אני מודע לזה, אתם יודעים מה, אני בכל זאת מוכן להגיד משהו טוב על עצמי בעניין הזה. אני לפחות מודע לזה, ואני יודע שזה לא בסדר. אבל לפעמים אני באמת מתבייש מעצמי, בתגובות שאני מגיב כלפי דברים שקורים סביבתי. אין לי ספק שבאותו רגע הדבר הזה נגרם כתוצאה מאיזשהו מידה ירודה. אולי זה באופן מקומי, באופן זמני המידה ירודה, בדרך כלל היא בסדר, אבל פה כתוצאה מאיזשהו דבר שעבר עליי, המידה הזו פתאום איבדה גובה. ואז פתאום כלפי הסביבה, אני אחר. מה, אנחנו לא מכירים דברים כאלה? קורה לי משהו. מפלס המידות ירד, והנה אתה מוטט את עצמך, אתה מוטט את עצמך בהתייחסות, ביחסי גומלין אחרים. זה השלכות של זה. כן. כן, רוצה לשאול, כן.
לא, לא, אני דבר ראשון, אם הרם תארד, זה כאילו,
אני רוצה,
זה הדבר כאילו,
בעיניך
הכי חשוב
בו,
זה גם נכון.
שמה, סליחה, סליחה,
הרם תארד, שזה הכי חשוב
בו. הכי חשוב?
כן, המידות.
הפיתוח של המידות, הפיתוח שלהם, כן, כן.
זה המידות הרפשיות וזה. אז דבר ראשון, אני כאילו, למדתי בזה, אתה רואה שרוב האנשים לא בכלל זה, לא המארצות. רבנים, זה מדרך חמים, רוב מה שמעסיק אותם ביום יום. זה הגמרות, זה המושכל, רוב האנשים המשכילים.
אז זה הוא מדבר, בדיוק זה הוא מדבר, כל ההקדמה הזו, אתה מכיר את ההקדמה של הרמח"ל? בדיוק מה שאמרת זה מה שהוא אומר. אם תתבונן בהווה ברוב העולם, תראה כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, אבל מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקביעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. הוא אומר את זה בעצמו. זה הסיבה שהוא כתב את כל הספר הזה. זה הסיבה. בסדר? בשביל זה אנחנו לומדים את זה, כדי לעורר את האנשים לחובה הזו, ללמוד את הדברים. אגב, זה מאוד השתפר. זה מאוד השתפר ב-150 שנה האחרונות. מאוד השתפר. מאז למעשה שהוקמה תנועת המוסר, מה שקרוי, תנועת המוסר. רבי ישראל מסלנט וכו'. גם הרמח"ל עצמו כתב את הספר הזה בגלל שהוא ראה את העזובה הגדולה בתחום המידות. רבי ישראל מסלנט, בעקבותיו, כן? פיתח את זה והפך את זה לתנועת מוסר, זה נקרא. ומאז שקמה תנועת מוסר, תסתכלו כמה ספרי מוסר יש על המדפים. יש עשרות ומאות של תלמידי חכמים שעוסקים במוסר. לא דבר כרגע על המכתב מאליהו, על אישור, שאת זה אנחנו מכירים יותר. יש מאות תלמידי חכמים שעוסקים בזה. המון מאמרים מוסריים, בלי סוף. השוק מוצף במאמרים וכתבים מוסריים. זה מצב שלא היה פעם. כן? עמוקים. פעם היו ספרי מוסר בודדים בסגנון של צנע ורענה. כן? כמה ספרי מוסר היו פעם? כמה ספרי מוסר? היום, בכל דורש, בכל הסגנונות, בכל העומקים, יש שיפור עצום. כן?
ולא
רוצה לי
גם
הרב עולם,
זה מידה כאילו שהמידות בנפש,
זה כאילו
דבר שהוא לא משנה מה, בחיים זה לא נגמר העבודה הזאת. כאילו, עד 120, זה עבודה, עבודה, אין אף פעם סיפוק, אין איזה סוף כאילו. לכן...
לא אמרתי שאין סיפוק.
לא אין סיפוק, סליחה.
חס ושלום. לא אמרתי ש... כן? זה שאין איזה סוף זה לא אומר שאין סיפוק.
נכון,
להפך. כן,
כן. אבל סתם, נגיד, אם כאילו הרב ספרד אומרת, אז אתה, נגיד אני יודע שאני לא טוב, נגיד, באופן אישי, נגיד, אני לא טוב בנגרות או משהו שראיתי רוצה להיות אותו, אז אני מתאמן בו, אני עושה אותו שנה, אני הולך לעבוד, אני הולך, אני עושה קורס, אני לומד. אחרי שנה וחצי, אתה רואה כאילו שאתה כבר כזה, לעומת המידות הנפשיות, שבסופו של דבר, אם נגיד מה שעבדתי לפני 5 שנים, שהייתי קטן, כן, או שהייתי זה, עוד 5 שנים, באותו מקום, אחרי 10 שנים כאילו, המידות הטבעיות הלא טובות שלי, הן נשארות אותו דבר. כמה שבניתי כאילו, ובשום שמציע, אני בן אדם פעסן כאילו.
צריך לבדוק איך הייתה העבודה שלך, זה לא ייתכן הרי. אם אתה עובד בצורה מסודרת ושיטתית, אין שום סיבה שתהיה כעסן באותה מידה. שום סיבה שתהיה כעסן באותה מידה. אם אתה מתכוון שגם אחרי 10 ו-15 שנה עדיין יש לך נטייה של כעס, זה בסדר. השאלה היא, איך מופיעה הנטייה הזו? היא מופיעה בצורה יותר מרוסנת, אתה כבר לומד להשתמש בכוח הכעס לדברים חיוביים, כן? כעס יכול לשמש גם דברים חיוביים. צריך לבדוק איך אתה משתמש בנטייה הזו. לבטל את החלוטין אתה לא יכול. כי אם הנטייה הזו אצלך היא מולדת, אתה לא יכול ולא צריך לבטל אותה. אתה יכול להיות שוחט, אתה יכול להיות מועל, אתה יכול להיות, אני יודע מה, כן? כל מיני דברים. אתה יכול להיות דוד מלך ישראל שיוצא להילחם נגד אויבי ישראל. יש הרבה מה לעשות עם מידת הכעס הזו. כן? אבל אתה מבין, התיעול הזה, השימוש בכעס הוא צריך להשתנות. כן? זה כוחה של תורה. התורה היא מציבה בעצם את המטרות לפני הכוחות. כן? יש את הכוחות ויש את המטרות. התורה היא מציבה מטרות, כן? אתה נפגש עם מטרות, עם האידיאלים, כן? לדוגמה, אתה עכשיו לומד תורה, מתוך כך אתה מתעורר בך רצון עז לעשות חסד. אבל אתה טיפוס בעל כעס. אז מה אתה עושה עם הכעס שלך? איך חסד וכעס הולכים ביחד? אוהבי השם, סינורה. אפשר להשתמש במידת הכעס כדי לשנוע את הרע. איך עושים בדיוק את הדבר? אפשר להשתמש בכעס, אפשר להשתמש בגאווה, אפשר להשתמש בקנאה. כל מיני מידות כאלה שאנחנו רגילים להשתמש בהן באופן שלילי, על ידי לימוד תורה מרובה, מתפתחים רצונות טובים שמשתמשים בכוחות האלו לטובה. משתמשים באש לא כדי לשרוף, אלא כדי לחמם, כדי להעיר, כדי לבשל. אש זה לא דבר שהוא בהכרח שלילי. ואם לשרוף, אז לשרוף דברים שצריך לשרוף אותם, לשרוף שדה קוצים, כדי שאפשר יהיה להכשיר אותו לזריעה וכן הלאה. זאת אומרת, זה צורת הבדיקה שאתה צריך לבדוק מה מצב הכעס אצלך. למה הוא משמש? התרכך, הזדכך, עבר איזה תהליך של עידון מסוים, כן? ולמה שזה לא, למה שזה לא, למה שלא, שאי אפשר להתקדם? תלוי איך אתה עובד, צריך דרך עבודה, זה נכון. צריך דרך עבודה מאוד עקבית ומסודרת כדי להתקדם במידות. אי אפשר ככה סתם, כן, להתקדם בדברים האלו. צריך דרך עבודה. אז לצערנו, אין לנו פה אנשים שיודעים את ה, כן, איך לעשות לכל תלמיד את התוכנית שלו. פעם היה בישיבות המוסר הגדולות באירופה, כן, סופר על הסבא מקלם, רבי שמחה זיסל. אז הוא, כל תלמיד שהיה נכנס לישיבה ללמוד אצלו, הוא היה עושה לו תוכנית לימודים. איך הוא יעשה לו תוכנית לימודים? היה בא יושב איתו, מסתכל שתי דקות איך הוא הולך, כן? או מסתכל לו בתוך המזוודה, לראות איך הדברים שלו שמסודרים בפנים, ישר ידע מה הוא צריך לתקן. כן? רק נותן לו לדבר שתי מילים, כן? לשמע איך הוא מדבר רק, כן? רק צורת הישיבה שלו. הוא כבר יודע בדיוק מה המצב שלו, בדיוק. כותב לו, השבוע אתה עובד על זה, שבוע הבא על זה, תוכנית שנתית כמו שצריך, ככה הוא היה מקדם אותו. בזמננו זה יותר קשה. כן? חסר לאנשים עם טביעת עין מופלאה כזו שיכולים לרדת לעומק נפש האדם ולדעת מה טוב לו, אבל הוא חושב, מה שיש בזמננו הוא גם טוב, כן? גם טוב. אפשר מתוך שיחה, מתוך דיבור גלוי, אפשר להגיע לכמה וכמה כיוונים, ועל סמך זה לבנות משהו. אבל צריך לעבוד נכון, אפשר להגיע להישגים מאוד יפה. כן? בהחלט. טוב. בכל אופן, רק נעצור, נסכם פה, כן, אז מה שהוא אומר לנו, כפי שהתחלנו ופתחנו פה, אומר לנו אם כן שאין להשוות בשום, אין בשום אופן מקום להקבלה, כן? להקבלה מהותית בין כוחות, כן, הטבע הפיזיים לבין כוחות הטבע הנפשיים שהם צריכים לעמוד במצב של פיתוח מתמיד. כן? הם לא מפותחים, הם לא נמצאים בשלמותם. אם הם היו נמצאים בשלמותם, דבר מעניין, שימו לב, מה הוא אומר כאן בהמשך? אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם, ולא ייווצרו, לא יחסרו גם כן מפסידים להם, שירחיקו מן האדם. ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. מה הוא מוסיף לנו פה הרמח"ל עכשיו? לא יחסרו דרכים, כן? לא יחסרו מפסידים, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. כלומר, שאנחנו מדברים על המידות, ורואים אותן ככוחות שעומדות לפיתוח תמידי, כן? שהן לא שלמות מטבע לידתו של האדם. ממילא, מכיוון שהן לא שלמות, מכיוון שהופעת הטוב המוסרי הוא לא שלם, זה טרף ומיד פותח פתח להופעה של כוח אחר. איזה כוח? כוח הרע. זאת אומרת, כל מציאות הרע בעולם היא קיימת. למה? מכיוון שהטוב לא מופיע במלואו. למה הוא לא מופיע במלואו? כי זה תפקידו של האדם. אגב, אם המוסר, המידות המוסריות, היו מופיעות במלואם, לא היה מקום בכלל לרע. הרע לא יכול היה להופיע בעוצמה, בממשיות, כן? כזאת כמו שהוא מופיע. ממילא, ברגע שהקדוש ברוך הוא הטיל על האדם לפתח את המידות, לשכלל אותם, מטבע הדברים נמצא שחלק משמעותי של הטוב הוא נמצא רק בכוח ולא בפועל. ומכיוון שהוא בכוח ולא בפועל, לכן יש גם מציאות של רע. ומכיוון שיש מציאות של רע, הרע פועל, כן, כמרכיב חשוב בבחירה החופשית, שמסית אותנו ומדיח אותנו לאן, איך הוא אומר את זה כאן, לא ייבצרו גם כן מפסידים שירחיקו מן האדם. בגלל שמידת הזהירות לא נמצאת בשלמותה, לכן יש כוחות שמפסידים את הזהירות לגמרי. זה דבר מעניין. אם זה היה מצוי בשלמותו, לא היה שום כוח שמקטרג על מידת הזהירות. מכיוון שהזהירות לא מצויה בשלמותה, אנחנו כבר צריכים לפקוח שבע עיניים, שגם מה שמצוי אצלנו לא ילך לאיבוד, כי יש כוח מקטרג. אבל יש גם דרכים להרחיק מפסידיהם. זה הבחירה החופשית. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, ולפי מה שלמדנו כאן, גם הטוב וגם הרע, כן? אלו כיוונים ועיצות והדרכות, שהן לאו דווקא חיצוניות, קודם כל הן נפשיות. בתוך הנפש אנחנו מרגישים את המאבק בין הכוח הדוחף להתקדמות והתפתחות מוסרית, אבל אנחנו מרגישים גם את הכוח שדוחף אותנו לנפילה, כוח הכבידה הרוחני, שזה יצר רע, שהוא מושך אותנו כלפי מטה. אם כן, זה מתחיל בנטיות הנפשיות, והתרוצצו הבנים בקרבה, זה מתחיל בפנים, הנטייה של הטוב, היא מחפשת אחיזה כדי שתוכל להתפתח, ואז היא מוצאת לפניה את התורה ואת המצוות, והנטייה של הרע גם היא מחפשת את חומרי הגלם שלה כדי להעצים את ההצלחות שלה. במי היא משתמשת? בנטיות היצריות של האדם, בתאוות, בגירויים סביבתיים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כל אחד משני הנטיות האלו בעצם מנסה לסלול את דרכו בתוך המציאות. אבל זה מעמד הנפש של האדם. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, כן? המלחמה הפנימית הזו היא קמה לאדם בכל יום, בגלל שהמידות לא בשלמותה. ואדם צריך להיות מפוקח. תחשבו מה קורה עם אדם, תחשבו עכשיו מה קורה, אם אדם לא מבין את המלחמה הפנימית הזו, והוא חושב שהמצב הנפשי שלו הוא בסדר. שום דבר לא צריך להתפתח אצלי באמת, אני יכול להיות ניזון מהמהלך הטבעי. מה קורה במצב כזה? הוא לא ער לכוח השלילי שבו שעושה שימוש בתפיסה הקיבעונית, בתפיסה הקיבעונית הזו שלו. הוא לא ער. יצר הרע נבנה מהמחשבה הזו שלך. הוא נבנה מזה. אתה חושב שאתה לא צריך להתפתח? אתה חושב שלא צריך לקבוע עיתים לתורה? אתה חושב שלא צריך לעשות חשבון נפש? בשבילי זה טוב שאתה נרדן. על התרדמה הזו שלך אני אבנה בניינים שלמים של רשע, של רוע לב, של קלקולים חברתיים. הוא נבנה מזה. אבל ברגע שאתה מודע, אתה כבר עומד על המשמר. אתה יודע שצריך להיזהר, ואתה מוסיף לימוד, ואתה מאכיל ומזין את הנטייה החיובית, כדי לתת לה אפשרות להתגלות, כן? להתפתח, לקדם אותך. זה כבר משהו אחר בגלל. אני אקרא את המשפט פעם אחרונה ונעצור. ראה כי אין דברי החסידות וענייני העירה ואהבה וטהרת הלב, דברים מוטבעים באדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותה. אלא ימצאו אותם, כך תחשוב, אלא ימצאו אותם בני אדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשנה והיקיצה, הרע והסובה, וכל שאר התנועות החוקות בטבענו. לא, זה לא אותו דבר. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. ולא ייבצרו, לא יחסרו גם כן מפסידים להם שירחיקו מן האדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. זה קצור כאן.